סימן תוף ממחץ סעיף ג' באמצע הסעיף. ממשיך השולחן ערוך ואומר, או שאם קרנו לו מחירה גמורה בדבר מועט. דברי השולחן ערוך הם המשך למה שעסק השולחן ערוך מקודם לכן, ביהודי שיש לו חמץ, והנה מתקרב פסח, והיהודי לא רוצה לבאר את החמץ. מהי העיצה שיוכל היהודי להשאיר את החמץ וליהנות ממנו לאחר הפסח? כפי שלמדנו, העיצה היא שהוא יקנה את החמץ לגוי, כך שבימות פסח החמץ יהיה בבעלות הגוי, ואז לאחר הפסח הגוי יכול להחזיר לו את החמץ, החמץ יהיה מותר באכילה או בהנאה, כי בימות הפסח החמץ היה בבעלות הגוי, חמץ של גוי, אין בו איסור לאחר הפסח, כמו שלמדנו בתחילת הסימן. אבל אומר השולחן ערוך, שימכרנו לו במחירה גמורה. המחירה שבה היהודי מוכר את חמצו לגוי, צריכה להיות מחירה גמורה בקניין שמועיל. מהו הקניין שבו היהודי יכול למכור את חמצו לגוי? המשנה ברורה מפרט לנו, נקרא בפנים. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן י"ז, ובאיזה קניינים קונה הגוי? יש בזה דעות בין הפוסקים. יש מי שאומר את קניינו של גוי הוא בכסף, דווקא. לפי דבריו, היהודי צריך להקנות את חמצו לגוי דווקא בקניין כסף. ויש אומרים שאין הגוי קונה אלא במשיכה לרשותו, או בהגבה, דבר שאי אפשר להגביר. לפי היש אומרים הללו, המחירה צריכה להתבצע על ידי משיכה או הגבה. ויש שכתבו עוד, דגם שערי קניינים נוהגים בגוי, כגון קניין מטלטלים אגב קרקע, קניין חצר, קניין חליפין, דיינו קניין סודר. ולעניין דינה, איך צריכה להתבצע ההקנאה של החמץ לגוי לכתחילה? לכתחילה בוודאי צריך להקנות לגוי את החמץ בקניין גמור ומוסכם לכולי עלמא, דהיינו, בכסף ובמשיכה ביחד. מאחר שנוגע באיסור דאורייתא, דבא לרואה. על ידי שהיהודי מוכר את חמצו לגוי בכסף ובמשיכה, בוודאי שהחמץ נקנה לגוי. כי בכסף ובמשיכה מועיל לכולי עלמא. יש מי שאומר בכסף, ויש מי שאומר במשיכה, בכסף ובמשיכה מועיל לכולי עלמא. וכך צריך לעשות, כי הדבר נפקא מינה לאיסור דאורייתא. ועל כל פונים במשיכה בלבד, יוצא בזה גם כן על כל פונים לרוב הפוסקים. משיכה בלבד גם היא מועילה לדעת רוב הפוסקים. אבל בדיעבד, אם לא מחר, אף אם לא מחר את החמץ אלא בכסף בלבד, או אפילו אם הוא מחר את החמץ באחד משערי הקניינים שהזכרנו, אגב, חוצר, סודר, ועבר עליו הפסח מותר. לכתחילה שימכור את החמץ לגוי בכסף ובמשיכה. בדיעבד במשיכה. בדיעבד בכסף. בדיעבד גם בשאר הקניינים. אולי שאר הקניינים שקולים לכסף. ולאחר הפסח החמץ מותר. למה חמץ מותר לאחר הפסח, אומר המשנה ברורה? דמאחר דחמץ לאחר הפסח אינו אסור אלא מקנס דרבנן. ממילא, מכיוון שהנושא הוא רק קנס דרבונון, לגבי דין דרבונון מועילים גם הקניינים הפחותים. אפשר לסמוך על השיטות שגם קניינים הללו גם הם מועילים, כיוון שהנושא הוא קנס דרבונון. ועוד, כיוון דחמץ לאחר זמן איסורו בלאו הכי אינו ברשותו, אלא שעשה הכתוב כאילו היה ברשותו, לעבור עליו. בקניין כל דהו סגי, דעל כל פוני מגלה דעתו דלוי ניח אליי, ואפ קי מרשו סי. שתי סיבות, אומר המשנה ברורה, לומר שלאחר הפסח החמץ מותר גם אם הוא לא נקנה לגוי בכסף ובמשיכה. בכסף בלבד או גם בשאר קניינים. סיבה ראשונה, משום שהנושא הוא רק חמץ שעבר עליו הפסח, שזה רק דרבונון. סיבה שנייה, כי בלאו הכי חמץ אינו ברשותו. הסוי הכוסוב כאילו אין ברשותוי. אז בזה שהוא מגלה דעתו שלא הניח עליי בחמץ, זה כבר מועיל בשביל שהוא לא יעבור עליו. ובמקום שאי אפשר להקנות במשיכה, כגון שהחמץ מרובה או שהוא בדרך יבואר לקמי. מחירה גמורה. אם ישראל מניח חמצו בחדר של חברו המוכר את חמצו, יש יהודי שמוכר את החמץ שלו לגוי. ויש יהודי אחר שהניח שם את החמץ שלו. זה לא מועיל, אומר המשנה ברורה, אלא אם כן. המוכר ידע שיש כאן חמץ של יהודי אחר, כי אחרת אין דעתו להקנות את אותו חמץ. ואם מניח שלא מדעתו אסור לאחר הפסח, מאחר דישראל לא ידע להקנויי, והנוכרי לא ידע לקנותו. עוד כתבו שמותר לאדם לומר לנוכרי, אין לך חמץ זה ותתן לי לאחר הפסח חמץ אחר. כי החמץ של הגוי בפסח מותר.